תקופה זה היה מסכות כסף, אוקיי.
אבל זה
יש תמיד, זה חוכמה. מה? יש תמיד, אז עוד מעט נשאל אותך איפה זה, בסדר? עוד משהו ראית?
היום ההפשרה שמסביר בשתי
מפשוגיות בצורה שם. נכון. אוקיי. בסדר? בסדר, אוקיי, בואו נתחיל לראות את הסוגיה ואז נשמע את זה לידיעה. הגמרא בבבא בתרא ואמר מר יהושע כתב ספרו בשמונה פסוקים שבתורה. כן, יהושע, הגמרא שם אומרת כל הספרים, כ"ד כתבי הקודש, בעצם מי כתב אותם? יהושע כתב ספר יהושע וגם שמונה פסוקים שבתורה, הכוונה שמונה פסוקים האחרונים. תניא כמאן דאמר שמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן. זה שנוי במחלוקת, כן? זה מה שאמרנו עכשיו, זה לפי הדעה שאת השמונה פסוקים האחרונים יהושע כותב אותם. ותניא ויעמוד שם משה עבד השם. אפשר משה חי וכתב ויעמוד שם משה? האם ייתכן שמשה חי והוא כותב ויעמוד שם משה? מה זה, זה שקר, כן? אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע. דבר רבי יהודה ואמר לרבי נחמיה. אמר לו רבי שמעון, אפשר ספר תורה חסר אות אחת וכתיב לקוח את ספר התורה הזה? איך יכול להיות? כזה שחומר לקוח את ספר התורה הזה, אז הוא צריך להחזיר ספר תורה שלם? אלא עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך הוא אומר ומשה כותב בדמה. מה הכוונה בדמה? אז פה אין לנו באמת פירוש. הבאנו את רש"י ממנחות בסוגיה המקבילה. הקדוש ברוך הוא אומר, משה אומר אחריו כדי שלא יטעה בכתב וכותב, מכאן ואילך משה כותב בדמע ולא יאמר אחריו מרוב צערו. אוקיי, כמו שנאמר להלן, ויאמר להם ברוך בפי ויקרא אליי את כל הדברים האלה ואני כותב ספר בדיו. זה בירמיה קורא פרק למד ב'. ואז גם שם הוא הקריא והוא כתב, אותו דבר פה, כאילו פסוקים האלה הקדוש ברוך הוא כביכול הקריא ומשה כותב בדמע. ואז שואלת הגמרא, כמאן אז להד אמר ביהושע ברבא, אמר רב גידל אמר רב, שמונה פסוקים שבתורה היחיד קורא אותן. לימא דלא כרבי שמעון, כן? זאת אומרת, אחרי שראינו מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, שלפי רבי שמעון אין הבדל בין כל התורה לשמונה פסוקים אחרונים, זאת אומרת אין הבדל במי כתב אותה, משה כתב את כל התורה. לפי רבי יהודה יש הבדל, כי משה כתב את כל התורה ושמונה פסוקים אחרונים כתב יהושע. אז לכאורה יותר מסתדר שהדעה של רב יהושע ברבא אמר וגידל אמר רב, ששמונה פסוקים שבתורה יחיד קורא אותן, עוד מעט נבין מה זה בדיוק יחיד קורא אותן, אז לכאורה זה לא מתאים לרבי שמעון, כן? למה שדין שונה? לרבי שמעון זה בדיוק אותו דבר. כל ההבדל שמשה בכה, כן? הוא עלו דמעות כשהוא כתב אותן. אז למה? אומרת הגמרא לו, אפילו אותה עם הרבי שמעון, הואיל וישתנו, ישתנו. זאת אומרת, בגלל שכבר יש הבדל, שזה נכתב בדמה, אז כבר השתנה גם הדין שיחיד קורא אותה. עד כאן פשט הסוגיה. בסדר? כן, ידידיה, מה אתה פה חזר מסקות כסף?
מה שרש"י כותב על משה הרב כתב בדמה שם, ואז רש"י מסביר גם למה הוא אמר את השם הייתי בכתב, וגם למה הוא כתב בדמה, בגלל שזה כאילו מרוב צער.
כן.
ואז כאילו, אוקיי, אז מה? כאילו, מה זה משנה? למה זה נותן לי עכשיו? למה זה משנה?
יפה, שאלה ראשונה, מה, כאילו, מה ענית? אתה, כאילו, רבי שמעון כביכול היה קשה עליו, מה היה קשה עליו? איך אתה יכול לכתוב את זה? זה כאילו נראה שקר, נכון? אז מה אתה אומר, משה בכה? אני בסדר, נו, אז מה, אז אתה בוכה, אז אל תכתוב. כאילו אם זה, הקדוש ברוך הוא אומר לו לכתוב. איך זה שמשה בכה, כאילו זה מתרץ את הקושיה? זה לא מתרץ, בסדר? אז אולי, אז נכון, אתה בוכה זה מסקות כסף, אבל יותר ספציפי, יש כלל שהוא, אז קודם כל הכלל הזה, יש פה עוד כלל, שהוא לכאורה שיש כאן שאלה בלי תשובה. נכון? זאת אומרת, כאילו, יש קושי על רבי שמעון, אז לא ברור אם הוא עונה, לכאורה בפשט הוא לא עונה, הוא נותן פה תשובה שהיא לא עונה. מה? אתה אומר, אוקיי, אתה אומר הוא ענה, רק לא הבנו, אבל בסדר, אבל רבי יהודה. מה?
איפה, מה השאלה?
בעצם, יש לנו שתי דעות. רבי יהודה אומר, יהושע כתב, מה קשה עליו?
שוויימת.
הרבי יהודה קשה, איך אתה אומר לקחת ספר התורה הזה אם הספר עוד לא שלם, חסר לו 8 פסוקים? רבי שמעון אומר, משה כתב, אז קשה עליו, איך הוא כותב וימות, זה שקר. אז הוא עונה כאילו בדמה, אז אנחנו לא הבנו את התשובה, כשזה אתה חוזר בספר הכסף. אבל גם לרבי יהודה יש פה קושיה שהוא לא עונה עליה בכלל, נכון? מה רבי יהודה עושה עם הקושיה של רבי שמעון? של ספר, הספר תורה לא שלם, פסול, ספר תורה, מה, בוא נחשוב היום להוציא ספר תורה מהיכל, חסרים לו 8 פסוקים, אסור לקרוא בו, נכון? זה ספר תורה פסול. רבי יהודה לא עונה לשאלה הזאת, נכון? אז יש לנו פה כבר שני דברים, נכון? יש לנו פה דפוך איזה הסומרת, התשובה של בדם הלא מובנת לנו. שתיים, רבי יהודה בכלל לא עונה על הקושייה שיש עליו.
גם רבי שמעון לא עונה על
הקושייה. מה? רבי שמעון, אז
בהתחלה הפסוק הוא כאילו עונה, שכתוב
היה אז לכאורה הוא לא עונה, אמר עידן, הוא עונה בדמה, רק שאנחנו לא מבינים את התשובה. בסדר, אז או שנגיד שהוא לא עונה, או שנגיד שהוא עונה ולא הבנו. בכל מקרה זה קשה. בסדר? אז יש לנו כבר כאילו את שתי השאלות האלה. בואו ננסה רגע להבין מה זה יחיד קורא אותה. נראה את שיטות הראשונים. 8 פסוקים שבתורה, אחרונים שבתורה. כשדר, אני רק מוסיף רגע שכל הסוגיה התחילה מהדעה שיהושע הוא זה שכתב את 8 פסוקים, בסדר? אז אתה רואה שדעת רבי יהודה היא לא נדחתה, כאילו יש עכשיו, יש גם מישהו סובר שבאמת יהושע כתב את 8 פסוקים אחרונים. מה הוא יעשה עם הקושייה הזאת? יחיד קורא אותה, מה? אבל
יודעים מתי הכלל הזה, כי מתי יש שאלה שפשוט לא ענו עליה בגלל
תשובה עמוקה,
ומתי יש
שאלה
שלא עונים עליה
כי לא ענו. בפשטות, בכל מקום שלא כתוב שהוא חזר בו או משהו כזה, בסדר? ויש לי דעה שמישהו אמר אותה ואני לא שמע שהוא חזר בו, אז גם אם בסוף נפסקה הלכה כדעה שנייה, אבל בסוף מה הוא סבר? הוא אמר את מה שהוא אמר. בסדר? אז יש לו קושיה, מה הוא יעשה עם הקושיה? עכשיו זה יתחזק ככל שזה יהיה דעה יותר מרכזית. זאת אומרת, אם זה דעה שנפסקה להלכה, אז עוד יותר. אז איך אתה פוסק להלכה? כי כשיש פה קושיה, בסדר? אבל בכל מקרה אנחנו לכאורה, כשיש קושיה בגמרא ולא כתוב שחזר בו, בסדר? לפעמים כתוב, אלא רבא אמר כך, ואז מקשיב, אלא אמר רבא כך וכך. בסדר, רבא חזר בו. צריך להבין מה הייתה הבאה מן עדיין, אבל זה כבר לא ברמה של שאלה בלי תשובה, בסדר? אבל כשיש לי שאלה בלי תשובה, כשיש לי דעה שמקשים עליה, ואתה לא רואה שהוא חזר בו, אז אתה צריך להבין לך, כי יש פה כנראה סברה עמוקה לאותו בעל דעה, בסדר? טוב, יחיד קורא אותן. יש לנו הלכה, הגמרא מסיימת, שיש לנו הלכה מיוחדת לגבי 8 פסוקים אחרונים שבתורה, שתמיד אנחנו ככה בפסוקים האלה, בכל השמחה של חתן תורה, כן? אז, אבל יש הלכה מיוחדת לפסוקים האלה, שאולי גם קשורה לחתן תורה, עוד מעט נראה. וזה שיחיד קורא אותן. מה הפשט? יחיד קורא אותן. אז מה רש"י אמר לנו? יחיד קורא אותן. רש"י, אין מפסיקים בהם.
אבל הרב, זה גם לא מובן לתשובה הזאת.
למה?
מה זה הם מפסיקים בהם? הם מפסיקים בהם ששליח ציבור לא יקרא באמצע למשל.
לא, לא לקטוע אותם באמצע, זה הפשט. הם מפסיקים, לא לקטוע אותם באמצע. אסור לך לעשות עלייה באמצע.
כן, אבל למה זה הפשט? אני לא כאילו, בפשט אפשר. אפשר גם להגיד, הם מפסיקים ביניהם ששליח ציבור פשוט לא יפסיק ויקרא את הפסוק כמו שאמרנו שעושים בביקורים או ש...
אתה צודק, עוד
מעט. אני לא מבין, גם אני שואל
על הפשט. אתה שואל, רש"י מכניס את זה פה?
כן, איך
בפשט? שאלה טובה. שאלה טובה, עוד מעט נראה אותה. אני בכוונה לא מתעכב עליה כרגע, עוד מעט נעריך ברש"י את זה בעזרת השם. אבל לפני זה, אנחנו רואים כבר שרש"י הרגיש שיש בעיה בפירוש שלו. מאיפה אנחנו רואים איזה מילה? כלומר. רש"י מתחיל מכלומר ונורה אדומה. בסדר? עוד מעט נראה את זה. כרגע אני מתעלם, עוד מעט ניכנס לרש"י, ואז בסדר.
להבין את זה כאילו שזה לא
מספיקים בהם. כרגע רש"י, מה זה יחיד קורא אותן? אסור לך להפסיק באמצע. אתה צריך לקרוא אותן כיחידה. אסור לך לעשות עלייה. או להוסיף. יש לך עכשיו עוד מישהו שאתה רוצה להוסיף אותו עלייה? אתה לא יכול להוסיף אותו באמצע. תוסיף אותו לפני זה. בסדר? איך זה נכנס במילים? שאלה טובה, עוד מעט ניכנס לרשי. אבל מירי מסדר לנו פה סריה של שיטות. אומר, המירי מובא במסכת מגילה, בסדר? כי גם שם יש הקבלה לסוגיה שלנו. לפני המירי, בוא נראה את הרמב״ם. הרמב״ם אומר שמונה פסוקים שבסוף התורה מותר לקרוא אותם בבית הכנסת פחות מעשרה. אף על פי שהכל תורה היא, ומשה מפי הגבורה אמרם, הואילו משמען שמחר ביתת משה הרי נשתנו, לפיכך מותר ליחיד לקרות אותן. קודם כל, לפי מי פסק הרמב״ם? רבי יהודה, רבי שמעון?
רבי שמעון.
איך אתה יודע?
בגלל לא,
רבי
שמעון.
למה?
לא,
רבי שמעון. מי הרמב״ם? רואים ויש לי שם הרמב״ם.
הוא יפה, אחד שאומר ראינו משמען שמחר ביתת משה הרי נשתנו, הביטוי נשתנו זה נצרח לרבי שמעון, לא נצרח לרבי יהודה,
אבל זה לא מכריח,
לא מכריח, אבל מה יותר?
משה אמרה
מפי הגבורה, זה לכאורה לא כרבי יהודה, רבי יהודה אמר שישוע הוא זה שכתב אותם, נכון? בסדר? לכאורה רמב"ם פה כרבי שמעון. בכל אופן אין מחלוקת לכאורה הלכתית בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, בסדר? אבל הוא לכאורה הרמב״ם פה הולך לפי רבי שמעון, ומה המסקנה של הרמב״ם? מה הפירוש שהכי קורא אותם לרמב״ם?
שמותר
אפילו בלי אחד. לא צריך עשרה. הרמב״ם לא צריך עשרה, שזה דרך אגב יפה במילים, נכון? זה ממש הפשט, יחיד קורא אותן, יחיד, אדם יחיד, נכון? לא צריך עשרה, מספיק יחיד. משיג הרייבד, לא שמענו דבר הזה מעולם, ומה שאמרו יחיד קורא אותן, לומר שאינו מפסיק בהן, כמו מי? כמו רשי, נכון? ואחרית בירושלים מגילה, במקומות הללו נראו שעולים לקרות בתורה, הוא לבדו קורא ואין החזן קורא עמו. מה שכתב הוא עניין זרות ומאוד, הציבור היכן הלכו. מה זה היחיד קורא אותן? איפה הציבור? לאן הם נעלמו? קראת בתורה קודם, עכשיו הגעת שמונה פסוקים, הציבור נעלם, יש פה... איפה הוא לוקח את זה? בכל אופן, הרייבד אומר... הרייבד... אומר לנו אחד, אין מפסיקים בהם כרשי, ו... בשתיים הוא מביא העולה קורא ללא החזן.
איך?
עולים לתורה, אצלנו מה עושים בדרך כלל היום, נכון? יש עולה לתורה, אבל יש חזן שהוא זה שקורא בתורה, בעל קורא מה שנקרא, כן. זה החזן. בפסוקים האלה, מי שעולה הוא זה שקורא, לא החזן. בסדר? הרייבד כותב, במקומות הללו נהגו שהעולים לקרות בתורה.
הוא מסכים לפי הירושלמי?
הוא לבדו קורא ואין החזן קורא עמו.
זה מה שהוא אומר בשיטת הירושלמי?
לא, 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 לא נראה לי. אולי
הוא אומר
את הירושלמי. אני חושב שהוא מביא עוד משהו, כן? במקומות הללו נהגו כך וכך. אבל אני לא פתח את הירושלמי, צריך לראות. בכל כזה שני הפירושים שמביא הרייבד, ובואו נראה את המאיר. קודם כל, רק בחילוק כאילו בין הרמב״ם לרייבד, הרמב״ם אומר, יחיד קורא אותן זה דין במי? דין במה? במי? לפי הרמב״ם? לפי הרמב״ם.
בציבור.
בציבור או?
לא בשליח.
אוקיי. תגדירו ההבדל בין הרמב״ם לבין הרייבד בהגדרה של הדין. למה מתייחס הדין? אוקיי, יפה, זאת אומרת, אוקיי, יפה, אתה מגב לו בחפצה, בוא נגיד, האם זה דין באדם באמת שקורה? זאת אומרת, האם זה צריך שאדם אחד או שמניין, ציבור, או צורת הקריאה, בסדר? צורת הקריאה של הפסוקים, שלא נפסיק בהם, שהחזן יקרא, לא החזן יקרא, בסדר? אוקיי, בסדר. טוב, המאירי, דבר זה מתפרש בכמה עניינים. יש שפירש יחיד קורות אנשי מפסיקים אותם לשניים מפני שהם עניין אחד בסיפור מיטתו של משה. זה פירוש, איפה ראינו? אני במהיר עכשיו מקור ארבע, פירוש הראשון. יפה, הרשי, וגם ראינו זה ברייב. הוא מביא, יפה, המירי גם מביא טעם. מביא סברה, למה לא להפסיק אותם באמצע? כי יש פה סיפור אחד, עניין אחד, סיפור מיטתו של משה.
אבל יש עוד הרבה סיפורים ש...
יפה, שואל עידן, יש הרבה סיפורים שקוטעים אותם באמצע. לא עברתי עכשיו דוגמה, אבל אני... לכאורה, אם עכשיו נפתח את החומש, נמצא כל הסיפורים שקטועים באמצע. דוגמה, לא יודע, בלט.
במיוחד
פרשת בלט. מה זה? שני וחמישי, וגם פרשת בלט לדוגמה, נכון? יש איזה סיפור, כל הפרשה סיפור אחד ארוך. יש לך להיות באמצע. תגיד שם אין ברירה, לא יודע. בסדר, אבל, אבל זה נראה טעם כאילו שהוא דחוק קצת. בסדר, צריך עוד להבין את הטעם. עוד פירוש, יש מפרשים יחיד קורא אותן ולא שליח ציבור עמו. זה איפה ראינו?
השני
ברייבד. יפה, השני ברייבד. אומר, ואין נראה כן, שאף בשאר התורה לא השליח ציבור קורא כלל. אלא שהאחרונים נהגו כן שלא לבייש מי שאינו בקי כל כך. על ידי שעונים בו ביקורים. בראשונה היה יודע לקרות קורא, לא ידע לקרות מקרין אותו, מקרא ביקורים, נמנעו מלהביא. הם התביישו, כן? מי שלא ידע לקרות, התבייש לבוא לבית המקדש, עכשיו מקריאים לו, כן? כמו ילד בכיתה א'. אז לא, לא, לא מביא ביקורים. כשקלטו את זה, התקינו שהוא מקריא את הכל שלא יש את מי שלא יודע. לכן אותו דבר, בקריאה בתורה. בהתחלה היה, היו נוהגים שמי שיודע לקרוא כשהוא עולה הוא קורא, ומי שלא יודע לקרוא החזן קורא.
שיתבלבל כאילו פה? אז... לא אכפת להם שיתבלבלו פה?
לא, למה?
יש מלא פסוקים? אומרים לך, אין השליח ציבור. אולי
תיתה
ולא...
לא, הוא אומר, המירי מקשה. הוא אומר, איך אתה אומר לי את הפירוש הזה, שהכל עולה קורה בלי החזן? הרי המנהג הזה הוא מנהג מאוחר. זה לא מנהג שהיה בתקופת... כשהגמרא אמרה, כשמחורת רבי דוב, רבי שמעון, כן, לא מפסיקים וכל זה, המנהג הזה יותר מאוחר. הוא מנהג שהוא בעצם הגיע מרצו שלא לבייש מי שלא יודע לקרוא. כי מה היה? עלו אנשים, עלו לתם לתורה, הוא לא יודע לקרוא. עכשיו, אז התבייש, מה, חבר שלי עליי, אתה יודע לקרוא בזה ואני מבקש מהחזן שיקרא? אז הוא, זהו, אין, רק החזן קורא מההתחלה עד הסוף.
אז אי אפשר להגיד שהמשנה הסביר את זה ככה?
אז כן, אז לא יכול להיות שזאת הכוונה של יחיד קורא אותן. בסדר? דרך אגב, היום ספרדים אני חושב שכן עושים את זה, שמי שיודע לקרוא אותו הוא קורא, יותר נעוץ לספרדים.
מה זה,
מותר
כאילו, איך זה,
פסוק? לא, כל העלייה, עולה וקורת כל העלייה.
לא, שהשליח ציבור קורא
עם
איך היה עולה?
היום יש, אתה עולה לתורה, נכון? אתה קורא כשאתה עולה?
בשקט.
בשקט, אבל מי קורא? יש בעל קורא, חזן, בסדר?
הוא השליח ציבור עכשיו? כאילו, אני זה שטוען?
אתה עולה, כן. בסדר? אז הוא אומר... שאתה לא יכול להגיד יחיד קורא אותן הכוונה שעכשיו מי שעולה יקרא ולא שליח ציבור בגלל שאין כזה דבר שליח ציבור בכלל, שליח ציבור זו תקנה מאוחרת. אתה לא יכול להסביר את זה, בסדר?
אני אומר גם כאילו בשיטת הרייבד, אז הוא כאילו עולה בדעתו שמותר לטעות בשמונה פסוקים האחרונים?
לא, לא שמותר לטעות, תעלה מישהו שהוא יודע לקרוא בעצמו, זה כולה שמונה פסוקים, תכין אותו מראש, שיתכונן ושלא יקרא כאן שליח ציבור, שיראו שיש הבדל. בסדר, אז לכן הוא דוחה את הפירוש הזה, מביא עוד פירושי פרשים יחיד קורא אותם בלא הצהרה. זה איפה ראינו? ברמב״ם, יפה. ואין זה נראה כלל שאדם קורא בברכה לאחרה שלא בהצהרה. שכאילו, אתה לא אומר לי לקרוא אותם בלי ברכה, נכון? אתה אומר לי, קוראים אותם ביחיד. אז איך אתה יכול לומר לי שיחיד קורא? לכאורה עם ברכה, זה לא מסתבר. וכן שאחר גמר הקריאה אצל הקדיש, ואין קדיש אלא בעשרה, כן, זה הפסוקים האחרונים, כן, זה החזק חזק הכי הכי חזק, כן, זה כל השירים של חתן תורה, מה אתה, יש קדיש שם, קדיש אלא בעשרה. טוב, הוא דוחק על פירוש הרמב״ם, למרות שאמירי בדרך כלל הולך עם הרמב״ם, ומביא עוד שני פירושים, יש מפרשים יחיד קורא אותן, אותה פרשה, ואין רשאי לחבר בפסוקים שלמעלה ימנה. מה הכוונה? יפה, צריך להיות קטיעה, כן, הפסקה לפני השמונה פסוקים האחרונים ולקרוא אותה כיחידה בפני עצמה, לא לחבר אותה למשהו אחר. אז בואו נוסיף את הפירוש הזה, אני חושב פה המאירי רק את התוספות, בסדר? לא מה שראינו כבר. המאירי תוספות, בסדר? לקרוא שמונה פסוקים כיחידה עצמאית ולא לחבר פסוקים נוספים. ופירוש אחרון, יש מפרשים שמיוחד שבציבור קורא אותם. בסדר, זה לכאורה הדבר שאנחנו עושים אותו היום. נכון, שמעלים חתן תורה, בוחרים מישהו שהוא... או שהרבה בתי כנסת בוחרים את הרב של הבית כנסת, חתן תורה, יש מקומות שלאו דווקא את הרב, אבל עושים את זה משהו מיוחד את העלייה האחרונה. בדרך כלל זה לא רק שמונה פסוקים, כן, זה ממעונה, לא זוכר. אז זה לא רק השמונה פסוקים, אני חושב, נדמה לי, אני לא טועה. אבל בכל אופן, דואגים שאת העלייה האחרונה, שגם יש פה את השמונה פסוקים, קורה מיוחד שבציבור. מיוחד שבציבור. אז בואו רק נראה שנייה את הלשון יחיד לפי כל אחד מהפירושים. אז ברש"י שנייה רגע אנחנו מדלגים. הרמב"ם יחיד זה מובן, יחיד זה אחד ולא עשר. לרייבט אין עוסקים בהם טוב כמו רש"י. מה זה המילה יחיד? לא יודע. העולה קורא ללא החזן זה גם מובן, בסדר? יחיד, זאת אומרת לעומת זה ששניים קוראים, הוא קורא בשקט והחזן בקול, פה רק הוא קורא בלי החזן, זה גם מובן היחיד. המאירי, לקרוא אותה כיחידה עצמאית על חבר פסוקים נוספים, הכוונה יחיד היא יחידה, אז אולי גם ברש"י, כאילו זה אולי גם זה יהיה הכוונה של יחידה.
זה נשמע יותר קשה
מהקודם. כן, פחות טוב בפשט. מיוחד שבציבור, אז זה גם אולי מובן. יחיד הכוונה, לא יחיד מלשון אחד, אלא יחיד הוא מיוחד כזה, כן? זאת אומרת, מישהו הוא מיוחד, יחיד מלשון מיוחד. גם, כן, משהו כזה, בסדר? אז זה קודם כל מאיפה הוגר פירושים. עכשיו צריך לבוא ולהיכנס ולראות, מעבר למה שכבר ראינו. עכשיו, המאירי כותב שראשון ואחרון שניהם עיקר. בסדר, המאירי בעצם אומר שהראשון זה באמת, בסדר? רש"י, וזה האחרון, אומר שניהם עיקר, זה בפסיקת המאירי, אוקיי? הוא לוקח את שני הפירושים האלה. על הרמב"ם היה קשה לו, כן, העניין של הקדיש וכולי הברכה. העולה קורא לו החזן, היה לו קשה שזה תקנה מאוחרת, ועל זה הוא לא כתב מה היה לו קשה, בסדר? אבל הוא בכל אופן כותב שהראשון והאחרון הם עיקר. אוקיי.
פחות נראה לו
בגמרא. מה?
אולי פחות נראה לו
בגמרא
שזה...
יכול להיות. בסדר. רש"י כתב כלומר. הכלל שכשרש"י כותב כלומר, כלל מקורו במבית שהבאנו אותו פה בשו"ת המבית, אז הוא כותב, גם זה ידוע לחכמים שהם קיים בפלפול הלכה, כי אנחנו מפלפלים על לשונות של רש"י ז"ל. כשאמר כלומר, על איזה לשון מן הגמרא, שהיה נראה איזה קושי או משמעות אחר בלשון, בא רש"י ז"ל לתקן הלשון. אבל הפוסק או המפרש שכותב לשון אחד ואומר מיד כלומר לפרש אותו לשון, יותר טוב שיכתוב מתחילה מה שכותב אחר כלומר, ולא יצטרך לכתוב כלומר. במקום שכותבים כלומר הוא לאיזה סיבה, כמו שכתבתי בכלומר זה. טוב, השו"ת המבית שמתייחס שם לשון בפוסקי ההלכה שכתבו כלומר, אומר אני לא מבין למה פוסק הלכה למה שיכתוב כלומר. כאילו אתה אומר משהו ואז אתה מסביר, אז מראש תגיד את זה ברור, כן? למה אתה אומר משהו לא ברור ואז אתה מסביר אותו? אלא מה, כששולחן ערוך נגיד כותב כלומר, או לא יודע מי, הוא מתייחס שם, לא הסתכלתי, אז יש סיבה למה הוא עשה את זה. הייתה לו סיבה למה הוא בהתחלה אמר לשון כאילו לא ברור, אבל אוקיי. אבל כשרש"י כותב כלומר, מה הוא אומר? בעצם מפשט הגמרא, המשמעות היא שונה, או שיש לי שתי אפשרויות להבין מפשט הגמרא, ורש"י רוצה להגיד אל תתבלבל, ככה צריך להבין, בסדר? אז זה קודם כל, כשאנחנו רואים כלומר ברש"י, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות, מאיזה טעות רש"י רוצה להציל אותי, בסדר? כאילו בלי רש"י הייתי יכול להבין אחרת, טוב פה אנחנו רואים את זה נכון, יש פה הרבה אפשרויות להבין אחרת. ורש"י לכן, זו השאלה הראשונה, אבל השאלה השנייה, זה כבר מביא אותנו קצת, מחבר לקלט הפרוזר במסקות כסף, אותו שאלה שהמבית שואל על הפוסק, אנחנו שואלים על הגמרא. אז אם הגמרא באמת התכוונה למה שרשי מתכוון, למה הגמרא דיברה בלשון לא ברורה? כי אם הפירוש של הגמרא, חוזר פה לשאלה של אביעד קודם, אם כשהגמרא אמרה יחיד קורא אותן, היא התכוונה אין מפסיקים בהן, אז היא יכולה להגיד, שמונה הפסוקים שבתורה, אין מפסיקים בהן, נכון? הגמרא יודעת להגיד את המילים האלה? יודעת, יש מקומות שהיא אומרת את זה בפורש. עוד מעט תראה קושיית התורת חיים. אז למה הגמרא השתמשה בלשון כזאת? ורשי כאילו הוא בא ומבין, אל תבין אחרת, זאת הכוונה, בסדר? אז אני צריך להבין פה את הגמרא, מה הבא אליי. אז בואו נראה רגע בתורת חיים את הקושייה הזאת ועוד קושייה. אומר התורת חיים, לכך נראה דעה חנה מכמה חקורות, אני רק רוצה לקרוא אותם רבים בציבור כמו הרמב"ם, ולא הבנו פה את כולו, בסדר? ועוד קשר די לפירוש רש"י ורבנו תם ז"ל, כיוון דעתי להשמיעינן דאל מפסיקין בהן, אבל למאמר בהדיא, שמונה פסוקים שבתורה מפסיקין בהן, אלא אחד קורא אותן, כדקטני בפרק בני העיר במגילה, גבי כללות, אתנן אתם מפסיקין בכללות, אלא אחד קורא את כולן, והתמנמי אחד קורא את כולן קטני, ולא קטני יחיד קורא אותן. ותגיד או אין מפסיקין בהן, או תגיד אחד קורא את כולן. מה זה יחיד קורא אותן? מה זה, איך אתה מכניס ביחיד את המשמעות הזאת? אם הגמרא אתה רוצה, אתה אומרת את זה. אלא מה שמה כזה פרשתי, זה יחיד, היפוך ציבור וכו'. ועוד קשה, אז זה קושייה ראשונה. ועוד קשה, זה לדבריהם, מי מטפל אותה מהו? מה הסברה? וכי בשביל דען אחקראי נשתנו משאר כל התורה, יהיה אסור להפסיק בהם? מה עניין זה לזה? מה הקשר בין זה שהפסוקים האלה הם נשתנו, שמשה כתב אותם בדמעות, בגלל זה אסור להפסיק עכשיו באמצע? זה אני לא מבין. למה? למה בתוכחות, שם למה אסור להפסיק באמצע התוכחות? נכון, פרשת בחוקותיי, אז יש עלייה ארוכה, כל התוכחות לא להפסיק באמצע. למה, מה הסיבה שם? שם יש שתי סיבות בגמרא. תם פרשת, ושוב דכתיב מוסר השם בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. אינמי לפי שהם אומרים ברכה על הפורענויות. יש שתי סיבות. או כשזה לא ייראה שאנחנו מועסים כאילו בתוכחות ועוצרים באמצע, כי כאילו אין לנו כך לשמוע את הדברים מוסר של הקדוש ברוך הוא, לכן אסור להפסיק באמצע. או הסבר אחר, לא לברך על הפורענות, לכן העלייה מתחילה עוד לפני הכללות, מתחילה עדיין בדברי ברכה ורק אחר כך מגיעים הכללות, והיא מסתיים, וכאילו כשמסתיימות הכללות יש לי עוד איזה כמה פסוקים עד הברכה, כדי שלא לברך ישר על הפורענות, לא אומרים ברכה על הפורענות, בסדר? שתי הטעמים האלה לא שייכים פה, נכון? בשמונה פסוקים החולים שבתורה. אז אומר התורת חיים, אני לא מבין לפי רש"י מה הסברה. זאת אומרת, אם נפרש כמו שאני רוצה לפרש, אומר התורת חיים, כמו הרמב״ם, שיחיד להפוכי מציבור, אז זה באמת מובן. למה? דאף אגב דתורה נינו משם פי הגבורה המראה, הועילו משמעתן שנחר מדת משה לנשתנו, לכך אין קדושתן חמורה כל כך, ומותר ליחיד לקרוא תן. חיים משהו מדברי הרמב״ם זל, בסדר? ולפי זה, אז למשל, אוהב ישתני ישתני, למה שזה כתבן בדמה, כאמר, אלא אוהב ישתני משמעותן, כאמר, ישתני בקריאתן. זאת אומרת, הוא אומר, לפי הטעם שאני הולך איתו עם הרמב״ם, שזה זה, לא זאת חסרה, מובן, בגלל שכבר זה מדרגה פחותה, שמונה פסוקים האלה.
זה
כמו שכתב אותם בדמה, בסדר? זה לא אותה כתיבה כמו שאר התורה, בסדר? אז או לפחות מצד המשמעות שלהם שהיא שונה, שהמשמעות זה כבר משה לא נמצא, למרות שמשה גם כן אמר, אבל הפשט שאתה קורא אותו, משה כבר לא בתמונה, כן? הוא כבר מת. אז לכן קדושתן פחות חמורה, לכן אפשר ביחיד ולא בציבור הזה, לפחות הסברה מובנת. יש לזה קושי אחר, המאיר יקשה על זה, בסדר? אבל לפחות בסברה, מה הקשר בין השינוי לבין הדין, הסברה מובנת. אבל לפי רש"י שאסור להפסיק באמצע, מה הקשר? מה, בגלל שמשה בחר אסור להפסיק באמצע? אנחנו באמצע המתח, כן, סרט דרמה, משה בוכה, אל תקטע את הסצנה עכשיו, מה העניין? לא מובן אתה. זה מובן את הקושייה של תורת חיים? בואו נסכם רגע שנייה, עד עכשיו קושיות, יש לנו עוד, עוד קצת, אבל שאלנו ככה.
תפוחי זהב אמרנו, מה התשובה של כותב בדמה? כן? לא ברור תשובה. שאלה בלי תשובה, רבי יהודה לא מתרץ. הקשנו כיצד או מדוע? מדוע לרש"י הגמרא כתובה לכאורה בשיבוש לשון? ועכשיו ראינו לפי רש"י הדין של יחיד קורא אותן הוא כמילתא ולא טעם, כן, הטעם, הטעם לא מובן. כן, אביאל.
תפוחי זהב ומשכיות כסף זה הכל דבר לא מובן לא מובן?
כל, כן. לא שלא מובן כי לא הבנת מה כתוב.
מילולית, כן.
מילולית, כן. אחרי שהבנת, אתה רואה, יש פה קושייה, יש פה תירוץ, ומבחינתי התירוץ לא ענה על הקושייה. בסדר? הבנתי מה כתוב בגמרא, ודווקא בגלל זה יש לי קושייה, כי אני לא מבין למה הגמרא... בסדר, זה פתח, הדברים האלה הם פתחים להבנה יותר מעמיקה. ערן על הריף במגילה מביא את פירוש רבנו משולם ברבי קלונימוס, יחיד קורא אותן שיש ליח ציבור קורא עמו, את זה ראינו בריי וזה מאירי תזכיר ודחה את זה, בסדר? רבנו אותה מקשה את הקושייה שמובד במאירי, כן? כל קריאות התורה הם ביחיד קורא אותן, אין שאת מסייע וכו'. אלא, לכן הוא דוחה את זה, אלא כמו שפרש רש"י זה עיקר, שאדם אחד קורא אותן פסוקין כולם ואין מסכין בהן, ואבין אתה בפרק הקומץ משום דאישתני משאר תורה, אי למד אמר יהושע כתבה, אני למד אמר, זה עד שמונה פסוקים, אבל שם אומר הוא מציא בפי מה שקדוש ברוך הוא היה אומר לו, אחר כך כותב מתחילת אותם שמונה פסוקים עד סוף התורה לא היה משה מציא בפי כלום מתוך צערו, כן, הוא מפרש כמו רש"י, אלא היה כותב. זאת אומרת, בכל מקרה יש שינוי. זאת אומרת, קודם כל, ערן מכניס פה את העניין, את התשובה של שינוי גם לשיטת רבי יהודה, לא רק לשיטת רבי שמעון, בסדר? שהשינוי הוא שישוע כתב, או לשיטת רבי שמעון, השינוי הוא שמשה לא חזר בקול מתוך צערו, בסדר? אלא בדמעות הוא כתב, כן? עכשיו שימו לב מה אומר. וכיוון דאישתנו משאר תורה למר כדי איתלי ולמר כדי איתלי, אבדינן באו הקרע שלא יקראם אלא אדם אחד. זאת אומרת, איזה שאלה הוא בא לתרץ?
מה הקשר?
כן, השאלה האחרונה שכתבנו, ששאל התורת חיים זה מילתא בלא טעמא. מה הקשר בין אישתני לבין הדין הזה של יחיד קורא אותן, שלא מפסיקים בהם? אומר הר"ן, בגלל שיש שינוי רוצים לעשות הקר.
בעצם אין קשר.
מה?
בעצם אין קשר.
יפה, אז לכאורה זה לא עונה על הקושייה. כן? כי מחפשים איזה היכר, אתה אומר, היכר, אין קשר בין היכר, כאילו, זה רק איזה היכר חיצוני כזה, בסדר? אין פה קשר לזה שהם השתנו, להראות שזה פסוקים אחרים, ועוד, נחדד עוד, שלפי התורה, מה שאמרה תורת חיים, זה לא רק שאין קשר, אלא זה הפוך לגמרי, למה? כי הדין הזה הוא חומרה או כולה, לפי רש"י. זה חומרה, נכון? שלא להפסיק באמצע לכאורה, אתה אומר הפסוקים האלה כאילו במדרגה מיוחדת יותר. אבל השינוי הוא לכאורה מדרגה פחותה, נכון? בין אם תגיד לרבי יהודה שיהושע כתב, בין אם תגיד לרבי שמעון שמשה כתב בלי להגיד בפה. זה מתוך בעיה, זה לא... היה עדיף שהוא כן יגיד בפה, כך הוא אמר את כל התורה כולה, נכון? זאת אומרת, השינוי שבהם הוא מעמיד אותם במדרגה מעל שער התורה או מתחת לשער התורה כביכול? אותם הם מתחת, נכון? אז למה אתה נותן להם היכר? מה המטרה של ההיכר? תשים לב, יש פה הבדל, אבל אתה עושה בדיוק הפוך. אתה רוצה שאני אשים לב, ומה אתה עושה? אתה אומר, תראה, יש פה פסוקים מיוחדים. אז איזה היכר זה? זה בדיוק הפוך. או שלא תעשה היכר. אני לא מבין בכלל למה אתה רוצה לעשות היכר. אם כבר אתה עושה היכר, תעשה היכר, לפחות שיש איזשהו קשר, גם אם זה לא קשר ישיר, אבל זה לא היכר כזה שכאילו הוא הופך את המבט שלי, כן? אני פתאום מבין יש פה דבר עוד יותר מיוחד. כי במקומות אחרים אני יכול להוסיף עליות איפה שאני רוצה, פתאום פה אומרים לו, פה אתה לא מוסיף עלייה, אתה צריך לקרוא את זה כיחידה אחת. בסדר, זה לא מובן. רק מחדד עוד את הקושיה של התורת חיים. שאלה אחרונה, שהיא, כן, אנחנו יודעים מכיר את הביטוי אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שאומנם נאמר בחלקות בית שמאי ובית הלל, אבל מצינו כבר מקובל לקחת אותו על כל מחלוקות התנאים, שבסופו של דבר יש גם דעה כביכול שקשה לה, מתחתה מההלכה, יש פה, זה לא טעות, כן? יש פה איזה נקודה, איזה עיקרון, זה בסדר? עכשיו, מה אתה עושה במחלוקת כזאת? כאילו, בוא נגיד כך, זה מחלוקת במציאות, כן? דברנו בזמנו על מחלוקות במציאות. לכאורה, מישהו פה טועה, כאילו, לא רבי יהודה רבי שמעון, מישהו פה מפספס, כאילו. לא יכול להיות גם שישוע כתב וגם שמשה כתב בדמעות, נכון? או ככה או ככה. אתם מבינים את השאלה? אז האם גם פה אפשר לומר אלו ואלו דברי אלוקים חיים? כי בסוף זה לא רק איזה עיקרון, זה פה שאלה, מה היה, איך נכתבו שמונה פסוקים החולים שבתורה? מחלוקת במציאות, דיברנו מחלוקת במציאות. אז נכון שאמרנו, אחת התשובות איך להסתדר עם מחלוקות במציאות, זה מובא בשדה חמד, שבמחלוקות שהיו בעבר ואין לך דרך לבדוק, שם יכול להיות שמחלוקות, איך תבדוק? אתה לא יכול לבדוק. עד שלא יבוא נביא וספר לנו מה היה, אתה לא יכול לבדוק. בסדר. אבל אמרנו שזה לא, אנחנו התחנך לא להסתפק בתשובה כזאת, בסדר, בסוף זה דברי תורה, זה לא כל דעה פה פחים ברכות התורה, ולכאורה מישהו פה טועה, כן, רבי יהודה רבי שמעון, לכאורה, כן, האם אנחנו יכולים למצוא פה דרך גם כן בסוף להעמיד כאן את שתי הדעות כאלו ואלו דברי אלוקים חיים, כן.
מבחינתנו, מבחינת התורה
זה אותה
תורה, כאילו,
נדמה
זה לא משנה,
זה נפקא מינה אולי לכמה הלכות. לא משנה הלכתית. אתה צודק שבסוף מסקנת הסוגיה זה לא משנה הלכתית. אבל בסוף יש מחלוקת כזאת בגמרא, נכון? אין בה נפקא מינה הלכתית. אבל לא רק נפקא מינה הלכתית.
עוד לא, אם אין נפקא מינה הלכתית זה יותר...
בדיוק, עוד יותר, כן? אז הם... יש פה מישהו שטועה.
יכול להיות שהם לא מסתפק.
אז מה, מישהו טועה? רבי יהודה טעה, רבי שמעון טעה. מישהו פספס פה כאילו. אז זה מה שאנחנו רוצים להתרחק, ואנחנו עוד בעת נראה שסימוכים לזה מהגרה, בסדר? רב צבי יהודה היה מזכיר את הגרה, היה מסדר לפני כן את הכובע, את הכפות, כן, את הכפות, ואז זה אומר הגרון. אז שאנחנו, אין לי כובע ואין לי זה, אבל אני מדבר קצת על זה. אבל לא, אבל שבאמת בגישה אנחנו... אבל וילנה זה באמת בכל גדולי ישראל, בסדר, אבל זה אנחנו קובלנו ככה טוב, השאלות מובנות? נעשה רגע סדר לפני שנכנסים עכשיו לדברי ההגרא הקדושים. יש לנו כמה דעות ביחיד קורא אותן, ראינו את הקושיות, היתרונות בכל דעה, התמקדנו בדעת רש"י שקשה לנו גם מצד למה הגמרא משתמשת בלשון מוזרה אם זה מה שרצה להגיד, וגם מצד מה הסברה בזה בכלל. שאלנו שלכאורה יש פה שאלה בלי תשובה על רבי יהודה ועל רבי שמעון, אולי רבי שמעון כן ענה אבל לא הבנו מה הקשר בתשובה שלו בכלל, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. כן,
אז
תשאל.
אני רוצה לשאול מה שכותב תניא גמל נאמר, ואז הוא מסביר כל אחת לליל של יהושע גזול רבי שמעון בתורה. תניא גמל נאמר שם מסביר שמותו יהושע כתבן. כאילו הוא לוקח כאילו את כל הפשט של הגמרא ומעריך בו כאילו הוא מוסיף. זה לא יודע כאילו מה הוא מוסיף כאן
בדיבור. באיזה דיבור הוא מתחיל?
תניא גמל נאמר.
כן.
אז הוא כותב כל אחת לליל של יהושע גזול
רבי שמעון בתורה,
והוא מסביר כאילו את הפשט של הגמרא שהוא נפרד מאוד מאוד.
בסדר.
הוא
אומר שאתה טעמים שונים, ומלאכות
אומר
טעם אחר.
אז
אמרו.
נכון,
זה
כמה
זה? אוקיי. טוב, מה עוד?
בבא בתרא כתוב, טוב, זה סתם, אבל זה באמת קריטי, אבל בבא בתרא כתוב ואומר וכותב, ומלאכות כתוב כותב ואומר. אוקיי. לכן כדי שרשי פירש את זה, בגלל שדווקא במלאכות רשי כן פירש שהוא אמר בפה ואז כתוב.
כן.
דווקא במלאכות כתוב כותב ואומר.
כן.
והייתי עושה את זה הפוך.
כן, אוקיי.
הרמב"ם גם לא נפסק כמו רבי שמעון, הוא לא מסביר את הפסיקה שלו.
למרות שלרמב"ם בעצם כאילו אמרנו שאין פה נפקא מינה הלכתית, בסדר? אז נכון? אין בעצם מחלוקת הלכתית בסופו של דבר לבין רבי שמעון, נכון? כי הנפקמין ההלכתית היחידה היא ביחיד קורא אותן של מסקנת הגמרא, זה בסוף יסדר גם לרבי יהודה וגם לרבי שמעון. אז אתה נכון שהרמב"ם מזכיר את רבי שמעון? בין רבי יהודה לרבי שמעון אין נפקמין הלכתית בסופו של דבר. והשאלה למה הרמב"ם בחר להזכיר את רבי שמעון זו שאלה טובה. הרבה פעמים דרך אגב רואים שהרמב"ם אפילו במקרים יותר קיצוניים שכאילו יש נפקמין הלכתית, הרמב"ם פוסק כמו הדעה שאמור לפסוק על פיה, אבל הוא גם מזכיר את הטעם שמובא בדעה השנייה הרבה פעמים, הוא מבין שיש לו איזשהו עיקרון. בכל זאת פה הרמב"ם בוחר באמת לנקוט בדברי רבי שמעון, אולי מצד לומר שקדושת ספר תורה שלמה, אבל בסדר, הנה שאלה בכל מקרה, כן? עוד רגע, כן, ועוד משהו?
שאלה
האחרונה
זה למה זה מובא בהלכות תפילה
ותשיעת כפיים. בהלכות תפילה ותשיעת כפיים.
טוב, איזה הקשר של
הפרק,
לא
ראיתי
את
זה בתוך
הרמב"ם עצמו.
כן. כן, שאלה טוב. כן, למה לא בהלכות... אבל איפה, צריך לראות באמת הלכות קריאה תורה, קריאה בתורה, זה יכולה בתוך הלכות תפילה. אם יש הלכות קריאה בתורה נפרדות, זו שאלה טובה, אבל אם זה כל... כן, אבל זה לא תלמוד תורה, זה קריאה בתורה, זה חלק מהתפילה. ואז אולי זה יכול להסביר את זה, נכון? שאלות הראשונות צריך לעיין יותר, הרב עצמנו התייחס אליהם, אבל יכול להיות שיש מקום להתבונן, אין לי כרגע תשובה ככה, כן.
אני
משאירה שהמילה בדמה יותר, כי מספיק כאילו... חדש ואחור אומר, משה כותב, אני
משאירה, חדש ואחור אומר, משה כותב, אני מספיק
כדי להבין את מה שהשומע שמה שבורק כותב, ולא אומר את החילוק שהשומע עושה שם בעצם. כן. כאילו רש"י לוקח את הבדמה, כאילו... בגלל הדמעות, כן, הוא לא יכל להגיד, כאילו זה... הגמרא מסבירה למה הוא לא אמר בעצם, כביכול. אבל אתה אומר, זה, למה זה כל כך נצרך? אוקיי. טוב, אז בואו נראה את דבריו של הגר"א. הגר"א על התורה, ספר כל אליהו. אז על הפסוקים שם, כן, סוף ספר דברים, הוא מביא את הגמרא שלנו בבבא בתרא, ותראו סוף שורה שלישית. עכשיו ככה לפתוח אוזניים טוב טוב, יש פה כל כך דברים מתוקים ונפלאים ויש פה יסוד גם מאוד חשוב לכל הגישה שלנו לתורה בכלל וגם קשור לתורת הרציפה. והנה הקושייה נגלית לכל, היאך תרץ רבי שמעון קושיית רבי יהודה, וכמה ערב שם משה חי וכתב וימות שם משה דמיך זה כשקרא חס ושלום, מה תרץ שהיה כותב בדמה? מה התירוץ? כן, כמו ששאלתם, יפה. טוב, אף זה לכאורה, תיקן רש"י זה על הקושייה, כי כל התורה אמר כל טיבה למשה, והוא חזר ואמר כל טיבה כדי שלא ייתה, ואחר כך כתב, והיינו עד וימות של משה, אבל אם כאן ואילך לא היה אומר משה כלל, כי הוא כשקר שעדיין חי, לכך היה כותב בלא אמירה כלל. כן, רש"י כאילו ידן קצת הקושייה. אומר, כאילו הקושייה היא, כל התורה, הקדוש ברוך הוא אמר, וזה, ולמה פה לא? אומר פה הוא, כאילו הוא לא כתב, הוא לא אמר בעצם, אז אם הוא לא אמר, אז זה כאילו פחות נראה כשקר, אבל הוא אומר עדיין, הקטע קשה, כי אף בלא אמירה כלל חליל הקדוש ישראל שנכתב עליו ולא קם נביא, כן? כמשה, לכתוב שקר חס ושלום אף בלא אמירה, כאילו מה זה שהוא לא אמר אלא רק כתב זה בסדר? כן, לפעמים ילדים שהם רוצים מדברים וחברים ואז הם שואלים את זה, הם רוצים כאילו להגיד אבל לא רוצים לשקר וכותבים, בסדר? כאילו עכשיו זה בסדר. חס ושלום לחשוב שמשה כאילו לא רצה להגיד שקר אז הוא רק כתב את זה בתורה הקדושה, אי אפשר להבין את זה, מה הכוונה? אם כן, הקטיה קושייה במקום עמד על דברי רבי שמעון, איך אמר כי משה כתב בדמה? ועוד קשה, עוד קושייה, איך אמר רבי יהודה שמכאן ולך כתב יהושע ולא חשש כלל לקושיית רבי שמעון? הייתכן שיכתוב תורת השם אפילו עוד אחת שלא על ידי משה? הלא מקרא מלא דיבר הכתוב זכרו תורת משה עבדי, ושני הדעות של רבי יהודה ורבי שמעון הם מקשה ההבנה מאוד. אוקיי. קודם כל זה עוד מקור, עוד לא ראינו מה הוא עונה, אבל זה עוד מקור שאנחנו רואים, שהגר"א ככה למד, שאם יש פה כאילו דעה שיש עליה קושייה והיא לא מתרצת, אז צריך שם להבין, אי אפשר להשאיר אותה ככה. כן. עדיין
לא הבנתי כאילו על מה רבי שמעון, מה התירוץ שלו כאילו לא מסופק, על איזה קושייה?
רבי יהודה כאילו אומר על רבי שמעון, איך יכול להיות שמשה חי וכותב וימות שם משה? כשמשה כתב וימות שם משה, יש ב, ב, בכתובה, בסדר? בכתובה, אז יש הרבה פעמים שרואים שהעדים חותמים מתחת לחופה, בסדר? למה? יש דעות שמקילות ומאפשרות לחתום לפני זה שלא יהיה טעויות ובעיות, אבל יש דעה, בסדר? שהרבה חוששים לה, שהעדים בכוונה יחתמו דווקא תחת, למה? כי כתוב וחזינן, העדים כאילו מספרים, הכתובה כאילו, כאילו העדים הם אלה שמספרים, זה כתוב כאילו מהפה של העדים, כן? הם אלה שמעידים על הנישואים, כן? על הקידושים. כתוב וחזינן שאמר כך וכך, וקנינן מידי וכולי, וכן על החתום, נאום עד ונאום עד. איך אתה יכול לכתוב, איך אתה יכול לחתום על זה לפני שהיה את הקניין בחופה? ולפני כאילו שאמר את מקודשת לי. אתה חותם על משהו שעוד לא היה, בסדר? זה נראה כמו שקר, מי זה כשקרה? לכן יש דעה שחוששת ולכן עושים את החתימה של העדים רק אחרי שהם רואים את זה בעיניים, בסדר? אומר עכשיו רבי יהודה, אותו דבר, איך יכול להיות משה כותב וימות שם משה? זה נראה כמו שקר. כותב בתורה וימות שם משה והוא חי, בסדר? אז מה ענה רבי שמעון? לא, הוא כתב בלי להגיד את זה בפה. היה לו דמעות, חנק לו את הגרון, והוא כתב בלי להגיד את זה בפה. נו, אז מה? זה עדיין נראה כמו שקר. אז מה אם הוא לא אומר? אבל הוא כתב, הוא כתב משהו שהוא לא נכון. בסדר?
כאילו הוא קיבל את זה בנבואה, מה
הקדוש ברוך הוא? אז מה?
זה
דרוץ
טוב.
לא, למה?
למרות שהוא מת, הוא כתב את זה בנבואה.
לא, אבל הוא כתב שכבר משה מת, ויקבור אותו בגל. כאילו, אתה כותב עכשיו משהו שעוד לא היה, זה נראה כמו שקר עכשיו מה שאתה עושה. איך ייתכן שמשה אמת, תורתו אמת, ואתה כותב פה משהו שנראה כמו שקר? כשמשה לקח ספר תורה, כאילו, עכשיו בסדר, עכשיו מחזיר ספר תורה, שהוא כתב בו ועמוד שם משה והוא חי, איך זה יכול להיות כזה דבר? בסדר? טוב, אז בואו נראה. כבר ידוע המבוכה בין גדולי הפוסקים בעניין. אמנם יש לפרש, כי שניהם דברי אלוקים חיים, מר אמר חדה. רגע. יש פה איזה קטע שנחתך. טוב, בהגעה, כתוב, כבר דבר מבוכה בגדולה פוסקים בעניין כתיבה כדיבור דמי. אפשר לומר דבר זה פליג ורבי דבר רבי שמעון. זאת אומרת, מציע פה בהגעה, תירוץ צדדי, שעוד מעט מה הגרא אומר, אבל שחלקו רבי דבר רבי שמעון, האם כתיבה זה כמו דיבור או לא כמו דיבור. אם כתיבה זה כמו דיבור, אז יש לי בעיה שמחזק השקרה, ואם כתיבה זה לא כמו דיבור, מעלה פחותה מדיבור, אז יש פה פחות בעיה שמחזק השקרה. סגור סוגריים. טוב, אומר אגרה, אמנם יש לפרש כי שניהם דברי אלוקים חיים. אם שאלנו אם זה אלו דברי אלוקים חיים, אז אומר שניהם דברי אלוקים חיים. ומה אמר חד, מה אמר חד, אבל לא פליגו, כי לכאורה קשה בדברי הגמרא. הגרא הולך, יש פה בכלל קושייה על כל הסוגיה עוד לפני שהיא מתחילה. מה קשה על חטא פסוקים אחרונים שבתורה איך נכתבו, אם משה היה עדיין חי? הלא כל התורה כולה הייתה נכתבת 2,000 שנה קודם בריאת העולם. סוגיה במסכת שבת, אף פי חד, שכל התורה הייתה 2,000 שנה לפני בריאת העולם. על זה צריך לשאול. אתה שואל אותו על 8 פסוקים אחרונים, זה מחזק השקרה. כל התורה כולה, חס ושלום, כן, נראה שכאילו הייתה כתובה לפני בריאת העולם, עוד לא נברא העולם, עוד לא היה מסרלה במצרים, עוד לא היה תאוות, עוד לא היה מתן תורה. איך כתוב את כל זה בתורה? זה לא מפריע לך? הגעת ל8 פסוקים האחרונים, עכשיו נזכרת? פה הבעיה. אם כן, לא היה עדיין השמיים והארץ וכל אשר בא, ודור המבול, ודור הפלגה, ויציאת מצרים ודומיהם, איך נכתבו בתורה קודם שהוא בעולם? עכשיו תקשיבו טוב טוב. אמנם זאת ידוע, כי כל התורה הוא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מה זה כל התורה הוא שמותיו של הקדוש ברוך הוא? אני קורא עכשיו בראשית ברא אלוקים, איפה יש פה שמות של הקדוש ברוך הוא? היינו על ידי צירופים של אותיות ותיבות. יש בספרים, הפסוקים האלה זה שם כזה, זה שם כזה, זה באטבש, זה באותיות כאלה, זה שאתה לוקח את האות השלישית מכל מילה. כל התורה כולה זה שמות של הקדוש ברוך הוא. זה אור עצום. לפני בריאת העולם הייתה התורה אמונית של הקדוש ברוך הוא על פי צירופיהם וסודות נעלמים, ולא הייתה נקראת כמו אתה, אלא רק על פי שמותיו של הקדוש ברוך הוא. התורה שהייתה לפני בריאת העולם, היית קורא אותה, לא היית מבין כלום. לא היה כתוב שם מציאת מצרים, לא היה כתוב שם בריאת העולם, לא היה כתוב שם אברהם יצחק ויעקב. היה כתוב שם רק שמות קדושים של הקדוש ברוך הוא. היית קורא, לא היית מבין כלום, היית רק שמות, 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 שמות. אחר שברא השם יתברך את העולם ונתן את התורה לישראל לסביבם במצוות הצריכים לעשות בגבולי מקום וזמן, כתב את התורה בער היטב איך לעשות כל המצוות, וחילק כל התורה לתיבות ואותיות לגלות ולפרש את כל דברי התורה הזאת. וסודות התורה על פי צירופים ניתנו ליודעי חן, הכוונה חוכמת הנסתר, קבלה, מה שאין מודיעים אלא לחכם ומבין מדעתו. זה קודם כל אומר הגר"א, הקדמה, שיעור מבוא לפני שאתה בא ללמוד תורה, בוא תבין. את כל פסוק שאתה קורא עכשיו בתורה, אתה קורא פה פסוק, שמות של הקדוש ברוך הוא, רק זה לא, אתה לא קורא את השמות כמו שהם בהווייתם, אלא הם מחוסים, הם נעלמים באותיות מבולבלות, באדבש, בכל מיני דברים, והם התלבשו בסיפורים של פשט, בסיפור יציאת מצרים, בסיפור בריאת העולם, סיפור יעקב אבינו, במצוות גיד הנשה, במצוות ציצית, במצווה כזאת, מצווה אחרת. אבל הכל, הכל זה פשוט שמות של הקדוש ברוך הוא שמסודרים בצורה שונה. עכשיו אתה קורא, אתה מבין, יש פה איזה סיפור, אתה יכול להבין אותו ברמה פשוטה, אבל לכן אתה צריך להבין שאנחנו אומרים תורה, שאנחנו אומרים בפה שלנו פסוקי התורה הקדושים, אז אנחנו לא רק אומרים את הפשט, או מצווה כזאת, מצווה אחרת, אנחנו אומרים שמות של הקדוש ברוך הוא. וזה זכות אדירה, זכות עצומה, כשאנחנו לומדים תורה, זה התרגשות, כאילו כל מילה, כל פסוק שאתה קורא, גם בלי שאני מבין, אני מופיע עכשיו שם קדוש לעולם. שנבין עכשיו, כאילו, מה זה הכוח של לימוד תורה? זה לא רק עכשיו שאני מבין עכשיו סברה כזאת, מבין את המצווה, ועכשיו יש לי פה איזו דרכה רוחנית, עכשיו אני אדם יותר טוב, הכל נכון. זה כבר התוצאות למטה, זה השורה התחתונה. קודם כל מה קורה? אתה עכשיו עוסק בשמות קדושים גם בלי להבין אותם. אתה מוריד הערה, כל שם אלוקי הוא הערה מיוחדת לעולם. כל עכשיו פסוק, כל שם קדוש, אתה עכשיו אומר אותו גם בלי להבין מה אתה אומר, יורדת פה הערה קדושה לעולם. עכשיו הוא חוזר לסוגיה. אתה מתורת דברי הגמרא, הנזכרת לאל. כי כוונת רבי שמעון, איך אפשר להיות ספר תורה חסר אפילו עוד אחת? וגם שלא להיות כשקר חס ושלום. לכך הוא אומר, עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשומר וכותב, רוצה לומר שאמר משה כל תיבה ותיבה כאשר היא כתובה בידינו בגילוי המצוות. מה ההבדל? מה זה הקדוש ברוך הוא אומר ומשומר וכותב? אם הקדוש ברוך הוא אומר, למה גם משה צריך להגיד? הקדוש ברוך הוא אומר את הצד, בדיוק, את השמות. ומשה אומר עכשיו, בדיוק לפי הפשט שעכשיו כבר נמצא אצלנו, ואת זה הוא כותב. אבל מכאן ואילך לא יכול לכתוב בגילוי ויעמוד שם משה, דמיך זה כשקרה. באמת לא יכול להיות שמשה כתב ויעמוד שם משה. אבל מצד שני גם לא יכול לגמור על ידי יהושע. היה חסר פה שמות אלוקים קדושים. כל התורה יש מותיו של הקדוש. למה עוד אחת חסרה ספר תורה פסול? כי חסר פה הופעה של אחד מהשמות הקדושים. ושלמות ספר תורה זה אף שכל השמות האלוקים עכשיו הם מופיעים כיחידה אחת. לא יכול להיות שחסר עוד אחת. אז לא יכול להיות שיהושע כותב. אפשר ספר תורה חסר עוד אחת. לכך הוא אמר שהכותב בדמה. עכשיו שימו לב פה מה שאומר הגר"א. תדלגו רגע למקור 10. הבאנו דוגמה מהרמב"ם בפירוש המשניות. מה זה המדומה? דבר המעורב מחולין ותרומה. כשתרומה נופלת לחולין קוראים לזה דבר מדומה. מעורבב. אומר הגר"א, הפירוש הוא מלשון מלאתך ודמעך, רוצה לומר מדומה, וירבוב אותיות, שהיה כותב מכאן ואילך על פי צירופי תיבות, והם שמותיו של הקדוש ברוך הוא, ולא היה נקרא כלל ויעמוד שם משה, רק תיבות אחרות על פי סודות התורה, ולאחר מיטתו כתבה מיהושע כפי שניתן לו רשות לגלות את התורה. ואם כן, השני הדעות, רבי יהודה ורבי שמעון, לא פליגי, באמת כתבן משה ולא חסר אפילו עוד אחת. רק יחד פסוקים אלו לא היה יכול לכתוב את הנגלה, וכתב כפי הצירופים, וזהו בדמה. וישע כתבן כפי הנגלה כדעת רבי יהודה, ושניהם מסכימים לדעת אחת, כי נכתבו על ידי שניהם, על ידי משה הנסתר והסוד, ועל ידי ישע הנגלה, כאשר היא כתובה בידינו לדור דור. אומר הגר"א, כל התורה כולה משה כתב כבר על פי הפשט. שמונה פסוקים אחרונים כתב בדמה, זה לא בדמעות כמו שהבנו עד עכשיו, אלא זה בערבוב, בערבוב אותיות, הוא כתב פה את השמות האלוקיים.
אחרי זה הגיע יהושע, הוא זה שסידר את האותיות מחדש על פי המשמעות של וימות שמשה עבד השם. ואז מצד אחד לא חסר אות אחת, כל השמות האלוקיים כתובים בתורה הזאת, לקחת ספר התורה הזה, תורת משה עבדי. מצד שני גם לא מחזק השקרה, כי הוא לא כתב פה את הפשט, רק יהושע הוא זה שבא וסידר את הפשט, ועכשיו אלו ואלו דברי אלוקים חיים. וגם אנחנו רואים פה את השיטה של רבי יהודה, הוא יותר מסתכל על הנגלה, אז הוא אומר מצד הנגלה יהושע כתב. רבי שמעון מסתכל על הנסתר, על השורש הרוחני, הופעת השמות הקדושים, מצד זה משה כתב, ולא פליגי, הם לא חולקים. לדוגמה, רואים את זה בהרבה דברים, גם בהלכות שבת, שרבי יהודה מסתכל על צד הנגלה, רבי שמעון על צד הנסתר. אני רוצה להראה לך כמה דוגמאות כאלה. אז גם פה רבי יהודה מסתכל על צד הנגלה, איך התורה נכתבה. יהושע כתב את הנגלה, אבל רבי שמעון כתב את הנסתר. ועכשיו בואו נחזור לרש"י. עכשיו תראו את זה. אם היה כתוב לי, פה, אין מפסיקים בהם, לא הייתי מבין פה את המיוחדים של הפסוקים האלה. הלשון יחיד קורות, אני מדויקת, רק אפשר לטעות בה. רש"י לא רצה שנטעה בה, להבין כמו הרמב"ם או כמו פירושים אחרים. אלא אומר, המובן ההלכתי הוא שלא מפסיקים בהם. אבל מה זה יחיד קורות? הפסוקים האלה הם יחיד, הם יחידה אחת, כי אין בהם פשט, הם לא נכתבו בחיתוך אותיות וחיתוך פסוקים. משה רבנו כותב אותם כבליל של אותיות, זה כתוב כיחידה אחת, הרבה הרבה אותיות מחוברות, וזה בדיוק הלשון יחיד, יחיד קורא אותן, כשהמשמעות היא אין מפסיקים בהם. לכן רש"י כותב כלומר. אז גם הגמרא מדויקת וגם כתוב כלומר. ועכשיו גם מה? אם היה כתוב אין מפסיקים בהם, לא היית מבין למה לא מפסיקים. משהו מיוחד, בסדר, לא היית מבין בדיוק משהו מיוחד. אמרת לה יחיד קורא אותן, כי הם נכתבו בצורה של יחיד, הם בלי חיתוך, הם לא נכתבו בצורה מופעת, אין פה פסוקים, זה יחידה אחת ממש הם נכתבו הפסוקים האלה. אתה לא יכול להפסיק באמצע, אתה כאילו, אמר אסף פראון שהיה פה שנה שעברה, שיש גמרא שאומרת שכל פרשה שלא פסקה משה, אסור לנו להפסיק בה. אז לפי זה אפשר גם להסביר פה, זה פרשה שלא פסקה משה, כאילו, הוא כתב את זה כיחידה אחת, אתה לא יכול להפסיק באמצע, בסדר? זה כתוב יחיד, ככה הם כתובים. זה העומק של הלשון של הגמרא. בסדר? אם היה כתוב לא מפסיקים בהם, לא הייתי מבין את המשמעות של יחיד. אומר רש"י, כלומר, אל תטעה אבל להבין שיחיד הכוונה להפוק הם יציבו, כמו שזה המשמעות היותר פשוטה לכאורה. בסדר? אלא תבין שזה לא מפסיקים בהם. ועכשיו במובן, הקשר, מה ששאלנו, בין השינוי לבין הדין, בגלל שהם יכתבו כיחידה אחת, לכן אתה לא מפסיק באמצע. עכשיו זה נפלא. בסדר? אז אני חושב שהרווחנו פה כמה וכמה כללים. הכלל של תפוחי זהב משכיות כסף, ראינו לו כאן דוגמה. הכלל של... מה זה? שאלה שאין עליה תשובה. יחס של נגלה ונסתר, לשיטתו, כן, המבט של הנגלה מול המבט של הנסתר. אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כן? זאת אומרת, לכאורה מחלוקת במציאות, אנחנו פתאום רואים איך זה יוצא נפלא. ו... כלומר ברש"י, שזה כלל לאו דווקא תורת ארץ ישראל, אבל הוא פתח, הכלל הזה הוא הרבה פעמים יהיה פתח לתפוחי זהב ומשכיות כסף, להבין הבנה יותר עמוקה. ומעל כל זה, אני חושב שהדבר הכי חשוב שאנחנו מקבלים פה בסוגיה זה המבט על התורה, להבין שכשאנחנו עוסקים בתורה, עוסקים בשמותיו של הקדוש ברוך הוא, ממש, כן? רק הקדוש ברוך הוא עושה לנו חסד, שנבין משהו בתורה, יש גם פשט, זה מתלבש, דיברנו פעם על הלבושים, נכון? אז השמות האלה מתלבשים בפשט, בסיפור, במצווה. אבל תבין שכל עכשיו פסוק שאתה אומר בתורה, אתה אומר שניים מקרא ואחד תרגום, קורא, לא מבין, לפעמים עכשיו בטח נסות, כן? יש הרבה לקרוא. אבל תבין, כל פסוק הזה שאתה קורא, פרשת הנשיאים, חוזר על עצמו עוד פעם ועוד פעם, הכל פה שמות קדושים, אני לא יודע עכשיו אם השם פה זה כמו השם פה, לא יודע, אני לא מבין בשמות. אבל אני יודע שאני זוכה עכשיו להגיד בפה שלי, בזכות עצומה שלא מובן בחייך הקדוש ברוך הוא, איך ברוך השם זכינו לזה שאפשר בפה שלנו לומר את התורה הקדושה, את השמות הקדושים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו בשר ודם, כן, עם כל שפלותנו, לעסוק בשמות אלוקיים קדושים, ועל זה אנחנו בשמחה מברכים, כן, אשר בחר בנו מכל העמים, נתן לנו תורתו, כן.
מה רבי יהודה בעצם יענה? מה התשובה שלא נוכל לכתוב אותה בגמרא שהוא יענה לי הראשי?
רבי יהודה בעצם אומר, לא התכוונתי שרק יהושע כתב, בסוף שניהם מסכימים.
הוא למה לא התכוון שרק יהושע כתב? לא יכול להיות, ואני מסכים שלא יכול להיות שמשה לא כתב את הכל. באמת, אני מודה לך למה שאתה אומר שמשה כתב את זה בבלבול שמות אלוקיים, רק רבי יהודה, בסוף, כאילו אפשר, נגיד את זה בצורה נמוכה קצת, כן, רק שאנחנו, כאילו רבי יהודה ורבי שמעון, כאילו הם עשו פה איזו דו שיח, שניהם הסכימו, שניהם ידעו מה הם אומרים, שניהם הסכימו, רק כל אחד דיבר, הדגיש, כאילו, את, כאילו לנו זה נראה מחלוקת, כאילו הם עשו סיכום ביניהם, בואו רגע נעשה כביכול פה איזה דו שיח כזה שבסוף זה יעביר את ה... אני לא, אמרתי זה בכוונה צורה נמוכה, לא טוב. הכוונה היא שבסוף שניהם מסכימים, כל אחד הדגיש את הצד ששייך יותר למה שהוא בא לגלות, את הצד הנגלה או את הצד המסתר, ושניהם מסכימים. מי שניהם פה היית שואל אותם, מי שאומרים לך, כן, שנינו. רבי יהודה אומר, רבי שמעון יסביר לך את הנסתר, רבי שמעון יסביר לך את הנגלה, בסדר, והכל היה בסדר. אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אשר בחר